אנחנו נמצאים בימי ההכנה לראש השנה, ולכן אנחנו נלמד קטע קצר ממאמר של האדמו"ר הזקן של ליקוטי תורה, פרשת השבוע, פרשת ניצבים, שהתוכן שלו זה איך שבראש השנה כל הנשמות מתעלות לשורשם. כידוע שבראש השנה הכל מתחדש, מלא גם הנשמות עולות לשורשם, והעיקר כאן במאמר, ולכן בחרנו ללמד אותו, זה איך שמגיעים אל השורש. אחד הביטויים העיקריים של השורש זה התאחדות, אחדות אמיתית. הרבי כאן מדבר על אחדות בין בני ישראל באופן כללי, אנחנו כמובן גם נוכל ללמוד מזה לאחדות בבית ובמשפחה, לנקודה של הרעיון הזה. אבל נתחיל לקרוא את הדברים בפנים. ההתחלה היא כזאת, אתם ניצבים היום כולכם. הנה פרשה זו קוראים לעולם קודם ראש השנה. את פרשת ניצבים תמיד קוראים אותה לפני ראש השנה, ומרומז במילת היום. אתם ניצבים היום. מה זה היום? דקאי, היום זה מדובר על ראש השנה. מה הקשר בין היום לראש השנה? אומר האדמו"ר הזקן, זה על מה, על דרך אותו נוסח בתפילה שאנחנו מגדירים בו את ראש השנה. מה הנוסח בתפילה שאנחנו מגדירים את ראש השנה? כי זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. זאת אומרת, על ראש השנה קוראים זה היום, איזה יום? יום ראש השנה, הוא תחילת מעשיך, והוא זיכרון ליום הראשון של הבריאה. אז שראש השנה זה תחילת המעשה של הקדוש פה, הרי ידוע שבראש השנה נברא האדם. והאדם הוא בעצם עיקר הבריאה. לכן ראש השנה מכונה תחילת מעשיך. כי זה ההתחלה האמיתית של העולם, אותו יום שבו נבראו אדם וחווה, שזה היה בראש השנה. למרות שהעולם כבר התחיל להיברות כבר לפני זה. הוא התחיל להיברות בשישה הימים הקודמים שבה נבראו הבעלי חיים והצומח והדומם, אבל ראש השנה, יום בריאת האדם, הוא מכונה בתפילה, זה היום תחילת מעשיך, כי ההתחלה האמיתית של העולם זה האדם, שיש לו בחירה חופשית, והוא נברא דווקא בראש השנה. עכשיו, מהלשון, זה היום תחילת מעשיך, לומד הרבי בהקש, שאתם ניצבים היום, כולכם, זה מדובר על ראש השנה. שבראש השנה, כל הנשמות ניצבים לפני השם. אתם ניצבים היום כולכם. זאת אומרת, ראש השנה זה לא רק יום מדהים, זה יום של התייצבות של כל הנשמות לפני השם. איך קוראים את זה פה, נקרא את זה בהמשך כאן, את ההתייצבות הזאת, אומר האדמו"ר הזקן, אני קורא פה בשורה השלישית, שכל ניצוצי נשמות ניצבים ומתעלים במקורם הראשון ביום זה, עד לפני הוויה ראשיכם, שבטיכם, מחוטב עציך עד שרת מלך. אומר פה הרבי, מה קורה בראש השנה? ראש השנה זה זמן שבו אנחנו, כל הנשמות חוזרות לשורשם. זה בלשון של אדמו"ר הזקן, שכל ניצוצי הנשמות ניצבים ומתעלים במקורם הראשון. כאילו כולם חוזרים למקור הראשון שלהם. זאת אומרת, ראש השנה יש לו צד, כמו שעכשיו מסביר לנו האדמו"ר הזקן, יש לו צד פנימי. יש לו את הצד החיצוני, זה היום של יום הדין, שהוא ודאי גם קשור עם הצד הפנימי. אבל זה צד פנימי של ראש השנה. מה קורה בראש השנה לכל הנשמות? כל הנשמות בראש השנה חוזרות לשורשם. כל הנשמות חוזרות אל השורש. מה, אם נעשה לבחון את זה בשפה שלנו, מה זה אומר לנו שבראש השנה, אתם ניצבים היום כולכם, בראש השנה, הנשמה, הנשמות חוזרות לשורשם, אם נגיד זה בשפה פשוטה, האדם יש לו את הצד הגלוי של התודעה שלו, איך הוא מרגיש את עצמו, איך הוא מתייחס לעולם, אותו צד גלוי של המציאות. התדמית העצמית שלו. מי הוא? שואלים אותו, מי אתה? מה דעתך על העולם? מה דעתך על הבן זוג שלך? מה דעתך על הילדים שלך? בכלל, מה דעתך על העולם? מי אתה? אז לכל אחד יש לו את הדעה הגלויה שלו. שהדעה הגלויה שלו זה איך שהוא מרגיש את עצמו ואת העולם שסביבו. אז מי אתה? את זה אני לא סובל, ואת זה אני לא ככה, ואם זה קשה לי, וזה נורא מטריד אותי, וזה מאוד משמח אותי, וזה הדבר שהכי מעניין אותי. זה התדמית הגלויה של האדם. מאיפה נוצרה התדמית הגלויה? כמובן, בהתחככות עם העולם, עם המציאות, בחוויות, בחוויות החיוביות, ולפעמים גם בחוויות השליליות שאדם חווה. יש את הצד הגלוי של התודעה, את האני הגלוי. לכל אחד יש לו מבנה אחר פנימי למה שגלוי, הצד אותו גלוי שבתוכנו. אבל בכל אחד מאיתנו יש את שורש הנשמה. שורש הנשמה זה לא אותו אני שגלוי פה ומוגבל לפי הגבולות של התודעה הגלויה, של המציאות הגלויה, אלא זה אותו אני אמיתי, אותו נשמה תאורה, כמו שאנחנו רואים כל בוקר בתפילה, נשמה שנתת בי תאוריי. שם בתוך הנשמה התאורה של האדם, יש כוחות חדשים, כוחות להתחדש. ראש השנה זה יום של התחדשות. הכל מתחדש שם, מקבלים שנה חדשה. גם בפנימיות הכל מתחדש בראש השנה. אבל איפה נמצא הכוחות להתחדש? איפה נמצאים הכוחות לשאוב כוחות חדשים? אין לך כוחות להתמודד עם משהו מסוים. אין לך אפשרות להתמודד. אתה כזה. את זה אתה לא יכול לסבול, את זה אתה לא יכול להתמודד. אבל כל זה בחוץ, נכון? כל שבחוץ, בעולם הטבעי, הגלוי, המוגבל של התודעה, שמה אתה לא יכול, אתה לא מסוגל, אתה מוגבל. אבל בעצם הנשמה, בשורש שלה, הנשמה היא שלמה, היא תאורה והיא שלמה. שם יש כוחות, שם לא חסר כוחות לשום דבר. מלא כל התחדשות אמיתית באה מהשורש. אבל צריכים את הזמן המסוגל שבו התודעה הגלויה שלנו עולה אל השורש. צריכים גם את המצוות המיוחדות שעוזרות לנו לחוות, לנגוע באותו מקום פנימי אמיתי, באותו השורש שלנו. מה הזמן המסוגל לשוב אל השורש? באופן כללי זה 10 ימי תשובה, וכאן הרבי מדבר בעיקר על ראש השנה. זאת אומרת, ראש השנה זה זמן, בלשון של האדמו"ר הזקן, זמן שכל ניצוצי הנשמות, מה זה ניצוצי הנשמות? כל הנשמות שירדו והתרחקו, והתלבשו בתוך הגוף או בתוך התדמית של הגוף, הם חוזרים לשורשם וממנה שואבים כוחות חדשים, חיות חדשה, שנה חדשה, חיים חדשים מאותו השורש. בוא נראה את זה שוב בלשון כאן של אדמור הזקן. אני קורא פה את המשפט השורה השלישית. שכל ניצוצי הנשמות ניצבים ומתעלים במקורם הראשון ביום זה. כאילו חוזרים אל השורש. הכל עולה אל השורש. לפני השם, לפני הוויה. כאילו קרובים בפנימיות של הקדוש ברוך הוא. כי הנשמה היא חלק, כי חלק ישראל עמו, יעקב, חלק הוויה עמו, יעקב חבל נחלתו. הנשמה היא חלק משם הוויה. זה השורש שלה. אז לעלות אל השורש, כאילו זה לחשוף את אותה מהות עצמית אמיתית. ממשיך האדמו"ר הזקן ואומר כך, בפסוק שעליו מדובר ראש השנה, כמו שהרבי מסביר, התחילת הפרשה שלנו, אתם ניצבים היום כולכם, בפסוק הזה מונים שם 10 דרגות. ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, כל איש ישראל, מחוטב עציך עד שרב ממך. יש שם 10 דרגות בפסוק. אז זה מה שרבי כאן מצטט. ראשיכם, שבטיכם, מחוטב עציך עד שרב ממך. פירט הכתוב, אומר הרבי, 10 מדרגות. שכמו שיש 10 מדרגות בנפש האדם, דיינו ג' שחלים וזין מידות. כך הנה כל ישראל הם קומה אחת שלמה, וכללות נשמותיהם נקרא כנסת ישראל, שנחלקת 10 מדרגות. אומר האדמו"ר הזקן ככה, בפסוק מדבר על 10 דרגות, ראשיכם, שבטיכם, כל איש ישראל, וכו' וכו', מחוטב עציך עד שרב ממך. 10 דרגות. למה מונע האדמו"ר הזקן, למה מונע התורה 10 דרגות, 10 סוגים של נשמות? אומר הרבי, כמו שבתוך נפש האדם, שנבראה בצלם אלוקים, יש 10 דרגות. מה זה 10 דרגות שבנפש? חוכמה, כוח החוכמה, הבינה, הדעת, זה השכל. ג' השכלים, ואחרי זה יש לנו את 7 עמידות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד ומלכות. לא נסביר כרגע בדיוק את המבנה הזה, כי הוא לא חשוב לנו כרגע, אבל הנפש בנויה במבנה מסוים. אומר האדמו"ר הזקן, כמו שהנפש בנויה במבנה מסוים, ככה גם עם ישראל באופן כללי בנוי באותו מבנה. לכן יש סוגים בעם ישראל. יש זקניכם, שופטיכם, ויש חוטב עציך ושואב ממך. עם ישראל וככה הלאה. יש סוגים בעם ישראל. עכשיו בוא נבחן את הרעיון הזה. כמו, זה עדיין לא כתוב כאן מה שקראנו, אבל זה יהיה נקודה מאוד חשובה פה בהמשך, ורק ננגע בזה. כמו שהנפש היא יחידה אחת שיש בה 10 דרגות שונות, השכל, הרגש, והשכל מתחלק לחוכמה, לבינה, לדעת, ככה עם ישראל מתחלק לדרגות שונות, אבל ממילא מה הם? יחידה רוחנית אחת. בואו נראה זה שוב בלשון של הרבי. כל הקריאה הזאת, נראה את הנקודה של ההמשך. אומר הרבי כך, פירט הכתוב, אני קורא פה בשורה החמישית, שורה שמתחילה שואב ממך. פירט הכתוב 10 מדרגות, שכמו שיש 10 מדרגות בנפש האדם, דהיינו ג' שחלים וז' מידות, כך הנה כל ישראל הם קומה אחת שלמה, יחידה אחת כמו נפש אחת, וכללות נשמותיהם, הכלל של כל הנשמות, נקרא כנסת ישראל, שהיא נחלקת 10 מדרגות. יש לנו כלל הנשמות, כמו נפש אחת, אבל זה מתחלק 10 דרגות. עכשיו, מה קורה בראש השנה? ובראש השנה מתעלים כל המדרגות, אפילו מחוטב עציך עד שרב ממך, שהן בחינות המדרגות התחתונות. אני מדלג פה על סוגריים, שזה בערך 5-6 שורות, ובשורה שמתחילה פ"ב, להיות כולם מתעלים במקור, מתעלים למעלה במקור חוצבם. מה אומר כאן הרבי? יש דרגות נשונות בעם ישראל, אבל בראש השנה כולם עולים אל השורש. מה זה כולם עולים אל השורש? גם מי שהוא נשמה שבגלוי, בצד הגלוי שלה היא מאוד נמוכה. מה זה נשמה נמוכה בצד הגלוי שלה? נשמה שמרגישה את עצמה, אולי ככה גם באמת, חוטב עציך ושואב ממך, הוא חוטב עצים. הוא לא הראש של עם ישראל, הוא לא ראשיכם, הוא לא זקניכם. שואלים אותו, מה אתה בעולם? מי אני כבר? איזה חוטב עצים, מה אני מנקה רחובות אולי? מה אני בכלל? כלום, חוטב עציך. הוא שייך לעם ישראל. כולם חלק מיחידה אחת, וכולם עולים אל השורש. עכשיו, עולים אל השורש פירושו בראש השנה, ואיך הם נראים בשורש? בשורש, שמה, כשמגיעים לשורש, אז אחד הוא למעלה ואחד הוא למטה? לא. פה, בצד הגלוי של המציאות, פה יש הבדלי דרגות. כשעולים לשורש, וזה מה שקורה בראש השנה, שכולם עולים לשורש, שם כולם באותה דרגה, ובזה בעצם יעסוק כאן הרבי מיד בהמשך. זאת אומרת, יש לנו כאילו שני צדדים של המציאות. צד גלוי של התודעה, הנשמות כמו שהתרחקו משורשם, שנמצאים פה בעולם, ואז יש אחד שהוא ראש, ויש אחד שהוא חוטב עצים, וכאן בעולם הזה, כמו שנראה פה בהמשך, יכול להיות שזה שהוא ראש יגיד, או, אני ראש, והוא כלום. או זה שחוטב עצים יסתובב בעולם ויגיד, מי אני בכלל חוטב עצים? אז מה אני כבר שווה? הוא ראש ואני כלום. כל הגישה הזאת היא גישה שהיא כמובן טעות מאוד קשה, אבל זו טעות ששייכת כשאנחנו עסוקים בתודעה הגלויה. אז יש הבדלים. אבל יש זמן שכולם מתעלים אל השורש, ראש השנה. זאת אומרת, כל אחד מסוגל לנגוע בעצם שלו, בזכות המצוות המיוחדות לראש השנה, תקיעת השופר וכך הלאה, שתקיעת השופר צריכה לעורר בנו את מי אנחנו באמת, זה נקרא שהנשמות מתעלות אל השורש, ושם, בשורש, כולם באחדות. עכשיו בוא נראה את ההמשך של זה. אנחנו קוראים בשורה שמתחילה פי בית, קצת מעל האמצע, בסוף השורה. וזהו ואי בישורון מלך, בהתאסף רשעם יחד שבטי ישראל. פירוש שכולם מתאספים יחד להיות לאחדים כאחד. זאת אומרת, מתי נאמר הפסוק הזה? ויהי בישורון מלך, בהתאסף ראשי עם, יחד שבטי ישראל. ויהי בישורון מלך זה זמן שהקדוש ברוך הוא מולך על ישראל. ישורון זה שם המעלה של עם ישראל. יש לעם ישראל כמה שמות. בני יעקב, בני ישראל וישורון. שזה המקור הפסוק כאן. נובע בחסידות שישורון זה השם הכי עליון של עם ישראל. השם הכי נעלה, בלשון ישר. עם ישראל הם ישרים. פרשה שלנו. מאיפה בא? עם ישראל בתורה, והיא בישורון מלך, בהתאסף ראשם. משה רבנו מכנה את עם ישראל ישורון. אז אני מסביר, ישורון זה ישר. ישר עם הקדוש ברוך הוא. ישר יחזו פנימו, אומר הפסוק. ישר, כשהולכים ישר, רואים את הפנים, את הפנים. ישר יחזו פנימו. אז השם הזה, ישורון, מבטא את המעלה הכי גדולה של עם ישראל, שהם מגיעים למה? לפנימיות שלהם, לפנים. זה הזמן שהנשמות עולות לשורשם. והיא בישורון מלך. הקדוש הוא מולך על עם ישראל, על ישורון, והנשמות מלא מגיעות לשורשם. מה קורה אז כשהנשמות מגיעות לשורשם, שזה כמובן בראש השנה, הקדוש הוא מולך על עם ישראל, מה קורה ליחסי גומלין בין כולם? אומר הרבי, בואו נראה את הפסוק. ויהי בישורון מלך, בהתאסף ראשי עם, יחד שבטי ישראל. פתאום כל עם ישראל נהיים יחד, ולא בנפרד אחד עם השני. פירוש, מסביר הרבי, שכולם מתאספים יחד להיות לאחדים כאחד. זאת אומרת, כשעולים אל השורש, פתאום כולם נהיים מאוחדים. בואו ניקח את הרעיון הזה. מה בעצם הרעיון הזה אומר? אתה, כשאומר, אנחנו נראה את הרעיון הזה די מפורש פה בהמשך, אבל אני רק אקדים שנוכל להבין את השייכות למה שאנחנו מחפשים להסביר היום. אתה, כשאתה מרגיש את עצמך, כשאתה מרגיש את עצמך רק מהתודעה הגלויה, זאת אומרת שהניצוץ של הנשמה ירד למטה, והוא מרגיש את הדברים כמו שבגלוי, כשאתה מרגיש את עצמך רק מהתודעה הגלויה, בהחלט יכול להיות, כמו שהרבי יביא פה בהמשך, שאני נפרד ממנו והוא נפרד ממני. אני יכול לריב איתו, אני יכול גם לא למצוא איתו, מה לי ולא? דובר פה על כללות ישראל, מה לי ולא? אני הרי ראש, הוא בסך הכל חוטב עצים ושואב מים, אני יש לי תפקיד חשוב וכך הלאה, כל מיני תחושות הפוכות, מי אני ומה אני בסך הכל חוטב עצים ושואב מים, יש פירוד, אין אחדות. כל הפירוד, כל המקור הזה של הפירוד, זה בא רק ממקום חיצוני של התודעה. מי נפרד מהשני? מי שלא נוגע, לא עולה לשורשו. כאילו מי שלא נוגע בעצמו האמיתי. אם אתה רחוק מעצמך האמיתי, במקום הרחוק אתה מנותק ונפרד מהשני. אבל אם אתה נוגע בעצמך האמיתי, זאת אומרת, זה נקרא שהנשמות מתעלות לשורשם, אז שם יש התאחדות. ויהי בישון מלך, והתאסף ראשי עם, יחד שבטי ישראל. עכשיו נגיד עכשיו כלל. שהכלל הזה הוא תקף בכל מצב ובכל מקום. זה נכון לגבי כללות עם ישראל, שאחד מנותק מהשני, וזה נכון גם, כמו שאנחנו רוצים ללמוד מהמבנה הכללי של עם ישראל, למבנה הפרטי של המשפחה, שהוא בנוי על פי אותו מבנה, אם אתה מרגיש נפרד מהשני, לא מסוגל להתאחד איתו, אתה לא מרגיש שוויון איתו, אתם לא שווים. והמושג לא להרגיש שוויון, המצב הכי נעלה זה שוויון. שווים, שווה ומשווה, אנחנו שווים. אתה לא מרגיש שוויון כי אתה מרגיש למטה, אז אתה לא מרגיש שוויון. אתה מרגיש למטה, זה רגש נחיתות כלפי השני. אני לא בסדר והוא בסדר. או אתה מרגיש למעלה ואתה מאשים אותו שהוא לא בסדר. זה לא משנה. ברגע שאנחנו עכשיו נפרדים, וכל אחד תקוע במקום נפרד, לא במקום של כולנו כאחד, יחד שבטי ישראל, זה אומר שאנחנו לא בשורש. לא בשורש פירושו, אתה עוד לא אתה. אתה לא נגעת בעצמך. אתה מאוד זר ורחוק לעצמך. והמבחן שאתה זר ורחוק מעצמך, זה היחסי גומלין המנותקים והנפרדים מהשני. כי אם היית נוגע בשורש של עצמך, אם היית באמת אתה, המבחן של מישהו באמת הוא שהוא מתאחד עם האחרים, הוא מסתדר איתם, הוא מאוחד איתם. עכשיו, כמו שאנחנו רואים כאן, זה נכון, הדגם הזה הרבי כאן אומר לגבי כללות ישראל, אבל ודאי זה הדגם הזה עוד יותר עובד, ועוד יותר שייך, ועוד יותר נדרש בתוך הבית. זאת אומרת, כשאנחנו נמצאים במצב של פירוד ולא חוסר שוויון, זה אומר שאנחנו לא נגענו עדיין בעצמך. עכשיו, איפה אתה יודע שאתה רחוק מעצמך? אדם, המילה יותר מתבקשת היום זה מימוש עצמי. כולם רוצים, ובצדק, לא לבזבז את החיים, לא לבזבז את עצמם, לא לבזבז את המתנה שקדוש הוא נתן להם, ולבטא אותם, לבטא את מה שקדוש הוא נתן להם בצורה הכי נכונה והכי אמיתית. ומתי אתה מממש את עצמך? כשאתה נוגע בשורש של עצמך. רק כשאתה נוגע בשורש, במה שיש בך באמת, אז אתה מממש. אם אתה לא נוגע בשורש, אם אתה רק עסוק באיזה קליפה חיצונית של עצמך, אז ודאי שזה לא אתה, ודאי שאתה מבזבז. לא משנה מה תעשה. אתה מבזבז. עכשיו, איך תדע אם אתה באמת מחובר לעצמך או לא? איך תדע? מה הכלל? מה המבחן הפרקטי שאדם יכול לדעת בצורה ברורה, האם הוא קרוב אל עצמו או רחוק מעצמו? אומר הרבי כלל מאוד מעניין, אומר הרבי כך. כי זהו כלל, הכלל הזה זה הכלל של מבטא את אותה אחדות שנובעת בשורש, כי זה כלל גדול. שכל דעתי מסיטרה דקדושה, כל מה שבא מהצד של הקדושה, יש לנו שני צדדים במציאות. צד של קדושה וצד של קליפה. מה זאת אומרת? יש לנו במציאות צד שבו אתה, קדושה זה הפנימיות, המהות הפנימית. קליפה, כשמה כן היא, זה הרובד החיצוני של המציאות. אבל הקליפה יש לה שלב ראשון במציאות שלה, שהיא עדיין שומרת על הפרי, היא חיצונית, היא תפלה, אבל היא עדיין שומרת על הפרי, עדיין יש איזה תפקיד, וצד בעייתי בקליפה, שזה כבר קליפה ללא פרי, קליפה שמפריעה לפרי, קליפה שעכשיו היא קליפה, היא משהו חסר ערך, קליפה. ככה גם בתודעה שלנו. זה מושג שאנחנו כולנו מכירים אותו, יש קדושה ויש קליפה. אז מה זה קליפה אנחנו יודעים? זו אותה נפש, אותה תודעה פנימית שרחוקה מעצמה, שעסוקה עם תדמית של ישות חיצונית, גאווה, כעסים וכו'. זה קליפה. וצד של קדושה, שהצד של הקדושה זה בעצם אותה מהות פנימית אמיתית, כמו שהבורא עשה אותנו וכמו מה שהוא נתן לנו. זה אנחנו. תמיד המהות שלנו זה קדושה. מי שחושב על עצמו שהוא קליפה, יש לו בעיה מאוד קשה. באמת כל אחד, המהות הפנימית שלו זה קדושה. רק מה? יש לנו צד חיצוני של קליפה. עכשיו, האדם עומד מול מבחן, הוא שאלה, לאיפה הוא שייך? לאיפה אני בעצם שייך? אני שייך לצד הפנימי של החיים, שזה נקרא קדושה? או אני שייך בתודעה שלי לצד החיצוני של החיים, שהוא שייך קליפה? מאיפה אני פועל? איך אני יודע? אדם יכול לפעול בכל, לעשות כל מיני פעולות מאוד טובות, לעשות כל מיני דברים. זאת אומרת, בדרך כלל קליפה היא גם לא כל כך נעימה. בדרך כלל שאדם חי עם תודעה של קליפה, זה לא קל לו. אחד התכונות העיקריות, רק כדי להמחיש את זה, אחד התכונות העיקריות של הקליפה זה עצבות, עצלות. עצבות ועצלות זה תודעה של קליפה. זה עצבות ועצלות זה נעים, זה מאוד לא נעים, זה מאוד כזה כבד. כעס זה תכונה של קליפה, כמו שאומר אדמו"ר הזקן בתניא. אז כעס זה דבר נעים? זה גם כן הדבר, זה דבר מאוד לא נעים, הכעס. אז בדרך כלל תחושות של קליפה הן תחושות לא נעימות. אבל גם אם אתה מלא כרגע איזה דמיון שהכל בסדר אצלי, הכל אני מסתדר עם המציאות, אז יכול להיות שבאמת נעים לך כרגע. איך תדע אם זה באמת קדושה או קליפה? אמרנו, אדמור הזה כן כלל. כלל גדול שכל מה ששייך לקדושה, כל מה ששייך לפנימיות, יש לו תכונה מאוד מיוחדת של שוויון והתאחדות. וכל מה ששייך לקליפה, יש לו תכונה של חוסר שוויון ופירוד. לכן, אם המבנה הפנימי שלך הוא מבנה של שוויון, סימן שאתה עם עצמך. הכוונה בפנימיות, קדושה. ואם המבנה הפנימי שלך הוא ניתוק, יש לך כרגע בעיה שאתה צריך לטפל בה. עכשיו בוא נראה איך הרבי מתאר כאן את השוויון, והשוויון הזה הוא יהיה מאוד מאוד מעניין לגבי הזיהוי של המערכת יחסים. אומר הרבי כך, כי זהו כלל גדול, אני קורא עכשיו שורה שמתחילה במילה גדול, כי זהו כלל גדול, שכל דעתי מסיטרה דקדושה, הוא בבחינת נעות סופם בתחילתה, שאין לו בחינת ראש וסוף, והוא בחינת עיגולים שנמשך מבחינת סובב כל עלמין. אני מדלג על הסוגריים. ולכן אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, הווה שפל רוח בפני כל אדם, לפי שיש בכל אחד ואחד בחינת ומדרגת מה שאין בחברו. וכולם צריכים זה לזה. ונמצא שיש יתרון ומעלה בכל אחד שגבוה מחברו וחברו צריך לו, וכמשל אדם שהוא בעל קומה בראש ברגליים, שאף ברגליים שהם סוף המדרגה ולמטה, והראש הוא העליון ומעולה ממנו, מכל מקום הרי יש בבחינה אחת, יש יתרון ומעלה לרגליים שצריך להלך בהם, וגם הם מעמידי הגוף והראש, וגם כשרק כובד בראש מקיזים דם ברגליים ונרפא, הוא מקבל חיותו ממנו, ונמצא שאין שלמות לראש בלתי הרגליים. כך הנה כל ישראל הם קומה אחת שלמה. מה אומר כאן הרב? קראנו קצת הרבה, אבל אנחנו נסביר ונקרא את זה לאט לאט שוב. אומר רבי כלל, לקדושה יש צורה איך היא נראית, כביכול. הצורה של הקדושה זה צורה של עיגול. זה הצורה, עיגול. העיגול נקרא תחילתם נעוץ בסופם, בסופם בתחילתם. מה זאת אומרת? יש לך התחלה, אתה מגיע לסוף, וכשאתה מגיע לסוף אתה חוזר להתחלה. זה נקרא תחילתם נעוץ בסופם, וסופם בתחילתם. הסוף חוזר להתחלה. תחושה כזאת שאתה מתחיל, מגיע לסוף וחוזר להתחלה, זה בעצם תכונה של מעגל, עיגול. זו התכונה. אומר פה אדמור הזקן, זה תכונת הקדושה. קדושה היא בצורה כזאת של מעגל. במה זה מתבטא הציור הזה של המעגל, מבחינה פנימית? מה זה מתבטא? אומר כאן הרבי, במעגל, כל נקודה היא ראש והסוף של כל המעגל. זאת אומרת, כל נקודה שנבחר במעגל, מה היא בעצם? היא התחלת המעגל. אבל באותו רגע היא גם מה? גם הסוף שלו. כל מדרגה היא למעלה מכולם, אם נסתכל במושג למעלה ולמטה, התחלה זה למעלה תמיד, הסוף הוא למטה. אז כל נקודה במעגל היא בעצם, ביחס לכל המעגל, היא למעלה מכולם, ובאותו זמן גם מה היא? למטה מכולם. כשאתה מסתכל מצד השני, תמיד הנקודה היא גם למטה מכולם. זה תכונה של מעגל. עכשיו, התכונה הזאת שכל אחד הוא גם למעלה וגם למטה, שיש לו, זה נקרא שכל נקודה היא גם ראש וגם סוף, מצד אחד היא ראש, מצד אחד היא סוף, אומר כאן האדמור הזקן, התכונה הזאת, זה התכונה האמיתית שמבטאת את היחסי גומלין בין הנשמות. בין הנשמות, הציור האמיתי הוא ציור של מעגל. שמה זה בעצם אומר? שכל אחד הוא ראש של כולם, וכל אחד, אנחנו רואה נראה את זה יותר פה בלשון של אדמור הזקן, כל אחד הוא גם הסוף של כולם. מה זאת אומרת? כל אחד יש לו מה לתת באמת לכולם, וכל אחד יש לו גם מה לקבל מכולם. זה תכונה של מעגל. עכשיו, זה כמובן אומר שכשאדם מסתכל על השני מתוך תפיסה כזאת, אז הוא לא אומר, אני למעלה והוא למטה וזהו. הוא אומר, אני למעלה, אז אין לי רגש נחיתות. אני יודע שיש לי מה לתת. אבל באותו זמן אני גם למטה. מה זאת אומרת אני למטה? אני חייב לקבל. אז יכול להיות שאני בפועל למטה כרגע, אבל באותו זמן שאני גם למטה, אני באמת מה? גם למעלה. יש לי גם מה לתת. עכשיו, זו תכונה שיוצרת אחדות אמיתית בין כולם. והרבי כאן מסביר שזה בעצם מבנה, התכונה הזאת, זה בעצם כמו המבנה של גוף האדם. שגוף האדם, יש לנו רגליים וראש. אז הראש הוא למעלה והרגליים למטה. שזה כמו גם המשל, החוטב עצים והשואב מים. סליחה, החוטב עצים שואב מים שהם למטה, והראשיכם שבטיכם שהם למעלה. אבל באותו זמן יש נקודה שהרגליים יותר חשובות מהראש. הראש מקבל מהרגליים. את מה? היכולת ללכת, אם הוא יצטרך לקפץ על הראש שלו, הוא ילך, לא יודע מה יישאר ממנו אחרי קצת זמן. כדי ללכת הוא צריך רגליים. אז ברגליים, הרגליים הם יותר נעלים מאשר הראש, בצד של ההליכה. אומר פה אדמור, אז כן, התכונה כזאת בעצם אומרת שיש לנו אחדות, שכולנו שווים. כי למה כולנו שווים? כי לכולנו יש מה לתת ומה לקבל. וממילא שם, בתוך התכונה הזאת, נוצרת התאחדות אמיתית. זאת אומרת שהתאחדות אמיתית פירושו, לא רק המושג כולנו שווים, זה לא מושג כזה שאומר, בוא נמחוק את מה שכל אחד מבטא. לא, כל אחד יש מה שהוא מבטא, אבל בתוך מה שהוא מבטא, יש לו נקודה פנימית שבעצם כולנו שווים. עכשיו בוא נראה את זה שוב בלשון של האדמו"ר הזקן, את כל מה שהסברתי, נמשיך אחרי זה עוד טיפה, ואחרי זה בעיקר נסביר את זה לגבי הנושא של הבית. אני קורא פה כי זהו כלל גדול. זאת אומרת, שורה שמתחילה שתי אותיות קטנות, עין ב' באמצע, קצת מעל האמצע, שורה גם מתחילה בשתי האותיות האלה, ונקרא מסוף השורה. אומר אדמור זה כן כך. כי זהו כלל גדול, שכל דעתי מסיטרה דקדושה, כל מה שבא מהצד של הקדושה, הוא בבחינת צנעות סופם בתחילתם. יש לו התחלה ויש לו סוף, ההתחלה קשורה עם הסוף, הסוף קשור עם ההתחלה, שזה המעגל. שאין לו בחינת ראש וסוף. כמו שאמרנו, המעגל אין לו ראש וסוף, כי כל נקודה היא ראש וסוף, אומר הרבי, והלשון היא נקראת, והוא בחינת עיגולים. זה המעגל. זה המושג מעגל בספרי הקבלה. שנמשך מבחינת סובב כל עלמין. העיגולים זה הסוד של אור הסובב. יש אור של הקדוש ברוך הוא שהוא מקיף וסובב את הכל. זה האור הנעלם שנמצא בכל מקום, אבל הוא נעלם. לכן אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, על פי הסוד הזה של העיגול, לכן אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, הווה שפל רוח בפני כל אדם. אתה רואה מישהו? תרגיש מתחתיו. הווה שפל רוח בפני כל אדם. אבל איך אני אשפל רוח בפניו? הרי אני רואה אני רואה את החסרונות שלו, אני רואה כמה הוא כלום, וכמה לפי הדימוי העצמי שאני מעליו, באו חכמים אמרו, לא, הווה שפל רוח בפני כל אדם, כולם, מי שלמעלה, מי שלמטה, בפני כולם אתה צריך להרגיש שפל רוח. איך זה יכול להיות? מסביר הרבי, לפי שיש בכל אחד ואחד, בחינה ומדרגת מה שאין בחברו. זאת אומרת, כי באותו אחד שאתה רואה אותו שפל רוח, יש בו עניין, יש בו בחינה ומדרגה, שהוא מעליך. שאין בך. זאת אומרת, כיוון שאין בך, ולא רק שאין בך, ואין בכולם. אז כיוון שיש לו איזו ייחודיות שיש בו ואין באחרים, צריכים לכבד אותו. אתה לא רואה את הייחודיות שלו? שלו. יש לך בעיה בעיניים, כמו שנראה פה בהמשך, אתה לא רואה. אבל באמת, כל אחד ואחד יש בו ייחודיות אמיתית, לכן אמרו חכמים, הווה שפל רוח בפני כל אדם. אז כמו שאתה צריך ללמוד, שבכל אחד יש ייחודיות, אתה צריך גם לדעת שיש בך גם ייחודיות. כי אתה גם כן חלק מהמעגל הזה. כי גם בך יש משהו שאין באחרים. אז בסופו של דבר, בכל אחד יש לו את הייחודיות שלו, ולכן, הלשון של האדמו"ר הזקן, לכן כולם צריכים לכולם. צריכים זה לזה. ונמצא שיש יתרון ומעלה בכל אחד שגבוה מחברו. וחברו צריך לו. רבי מסכם. מה זה אומר? שבכל אחד יש לו בחינה שהוא גבוה מחברו. מה עושה פה הרבי? מרים אותנו. כל אחד יש בו עניין שהוא גבוה מאחרים. אל תסתובב בעולם מתוך תחושה, אני כלום, אני לא שווה, כי הנה הוא מוצלח בזה, והוא מוצלח בזה, והוא ככה, והוא ככה, ואתה בסך הכל בקושי חוטב עצים ושואב מים. צריך להאמין יש בך בחינה שאין באחרים, וכולם צריכים אותך. אין לך, לא שאין לך מקום, כמו שזה נכון לכל אחד. ולכן יש לנו מקום פנימי של מעגל. ואומר הרבי, מה המשל לזה? הוא כמשל האדם, גוף האדם, שהוא בעל קומה, האדם בעל קומה בראש ורגליים, שאף שהרגליים הם סוף המדרגה, שמסתכלים בצורה גלויה על הרגליים, מה הרגליים? זה סוף, זה דרגה תחתונה, ולמטה, והראש הוא העליון, הוא עולה ממנו, אז אתה מסתכל על הראש, הראש הוא למעלה, הרגליים הם למטה, ומכל מקום הרי מבחינה אחת, נכון שיש הרבה מעלות בראש על הרגליים, אבל יש נקודה מסוימת, ייחודית לרגליים, שאין בראש, שהרי בבחינה אחת, יש יתרון ומעלה לרגליים, שצריך להלך בהם, והם מעמידי הגוף והראש. הרבי אומר כאן עוד ביטוי, וגם כשרק כובד בראש, מקיזים דם ברגליים ונרפא, ומקבל חיותו ממנו. ונמצא שאין שלמות לראש בלי הרגליים. אחד התופעות היא, שאם יש בעיה בראש, אפשר להקיז דם ברגליים. זאת אומרת, מה שקורה ברגליים משפיע גם על הראש. ולמה? כי הם יחידה אחת. כך הנה, אומר הרבי, כך הנה, כל ישראל הם קומה אחת שלמה. ונמצא, מה המסקנה של הרעיון הזה? שאפילו מי שמחשב בדעתו שהוא ראש לגבי חברו, זאת אומרת, אם אתה מסתובב בעולם, אם אתה מסתובב בעולם אז שאתה חושב שאתה זנב, הבעיה שלך היא די גדולה. לכן בראש השנה אנחנו מאחלים לעצמנו, אחד מהעניינים, שנהיה לראש ולא לזנב. אחד העניינים שאומרים בראש השנה. למה אנחנו מאחלים שנהיה לראש ולא לזנב? מה אם אני זנב? מה אם אני רגליים? אז אם אני רגליים, אני צריך להגיד שאני רוצה להיות לראש ולא לזנב, להיות לראש, אני הרי רגליים. אז תגיד, היינו צריכים להגיד, אם אני רגליים, שאני אהיה רגליים, אם אני ראש, אני אהיה ראש, ואם אני יד, שאני אהיה יד. מה זה, נהיה לראש, כולם צריכים להיות ראש? רואים ורואים, כולם צריכים להיות ראש. זה מאוד מסוכן. אלא מה? זה בדיוק הנקודה, נהיה לראש. כי גם אם אתה רגל, גם אם אתה חוטב עצים ושואב מים, אתה בעצם בנקודה מסוימת ראש, ונהיה לראש ולא זנב פירושו, שתכיר את ערכך הייחודי, שזה השורש שלך, שבערך הייחודי שלך אתה ראש. זה לא משנה איך אתה נראה בחוץ, זה לא משנה מה התפקיד הגלוי שלך, זה לא משנה, כל הדברים האלה מפצולים לגבי המהות הייחודית שבך, שבמהות הייחודית שלך, יש בך נקודה אמיתית של ראש, וזה מה שאומר פה רבי, נמצא אפילו מי שמחשב ודעת, עכשיו כאן הרבי ידבר על הצד השני, זאת אומרת, כמו שאתה צריך לדעת שיש בך ראש, אותו דבר אם אתה מסתכל על השני ואומר, אני ראש והוא זנב, גם אתה טועה. נמצא שאפילו מי שמחשב בדעתו שהוא בחינת ראש לגבי חברו, הרי אין לו שלמות בלי חברו, כי חברו הוא גם ראש. וימצא חיסרון בנפשו מה שחברו משלימו. אתה חושב שאתה ראש, אבל הוא גם ראש. ובצד שהוא ראש, אתה חסר, אתה רגליים. והוא, רק הוא יכול להשלים אותך. ועל ידי זה יהיה בטל ושפל רוח לגבי חברו, מבלי ימצא האדם ראש וסוף. וההסתכלות הזאת, כל אחד יכול לתת מקום אמיתי לחברו, עד שהם באמת שווים. ועל השם של אדמור הזקן, עד שלא ימצא ראש וסוף. ועל ידי ביטול זה התאחדו להשראת ייחודו יתברך שמסיתר בקדושה בלי ראש וסוף. אם כל אחד ייתן את המקום האמיתי לשני, יאמין שהוא ראש השני ויכבד אותו כמו ראש, וכמובן גם יאמין שהוא ראש ויבטא את מה שהראש שבו, אז הם יהיו מאוחדים. אם הם יהיו מאוחדים, לאיפה הם יהיו שייכים? לצד הפנימי, לסיטרה דקדושה. מה שאין כן, אומר הרבי, מי שנכנס למחשבה כזאת, מי שמחשב בדעתו נפרד במעלתו לגבי חברו, ועושה ראש וסוף, את מי עושה ראש וסוף נפרדים, זאת, אבל מי שעובד הפוך, הוא אומר, אני ראש, אני שווה, אני בסדר, והוא כלום, והוא לא בסדר, הוא חסר ערך, מה לי ולא, מה הוא עוזר לי כבר, מה יש לו לתת לי, על זה מדבר פה אדמו"ר הזקן, כי אדמו"ר הזקן כמובן עסוק עם אנשים איכשהו שהם, יש להם איזה חיות פנימית, רק היא חיות שקצת מתבטאת בהערכת יתר וביטול השני. אבל זה אותו דבר גם לכיוון השני, זו אותה בעיה. מי שמסובב בעולם ויגיד, אני רגליים, אני לא שווה, והם כולם שווים ואני לא שווה, זו אותה בעיה. כי אתה גם עושה, גם אתה יוצר את אותה בעיה, שזה כמובן בעיה יותר חריפה, כמו שאמרנו קודם, אז מי שנפרד, מי שלא מרגיש את ההתאחדות, מי שלא מרגיש שכל אחד יש לו את המקום שלו, וכולנו שווים, ולך יש את התפקיד שלך ואת החשיבות שלך, ואני מאוד מחבב, ואני יודע שאני צריך אותך, ולי יש את התפקיד שלי, את החשיבות שלי, ואתה צריך אותי ואני נותן לך, אין את המעגל הזה, מה קורה אז? אז נקרא את זה בלשון, מי שמחשב בדעתו נפרד במעלתו לגבי חברו, ועושה ראש וסוף נפרדים, הרי הוא נופל באלמה דפירודה שמסית האחר. מה זה בעצם עושה? נפלת. לאיפה נפלת? במקום לעלות לשורש, נפלת. במקום להיות אתה, אתה לא אתה. במה אתה לא אתה? בזה שאתה לא מסוגל להסתדר ולהכיר שאתה והוא אתה בעצם מעגל נפרדת ממנו. בזה נפלת לאותו מקום, לאותו אלמה דפירודה, שזו אותו קליפה חיצונית. זאת אומרת, ודאי שבתוך הקליפה החיצונית אתה נשארת בתוך הקדושה, וזה לא מתגלה. אתה לא עלית, לא חשפת את השורש, כי חשיפת השורש מתבטא דווקא במקום כזה של נתינת מקום והתאחדות אמיתית עם כולם. ממשיך פה הרבי, ונסיים פה את הקריאה כדי שנוכל להסביר את זה קצת יותר, את השפיקת השורות האחרונות, הזמן המסוגל לעניין הזה, להיות אנחנו, וממילא להגיע להתאחדות, כי כשאתה אתה, אתה מכיר את ערכך, אתה מתאחד, הזמן המסוגל לזה זה ראש השנה. זה מה שאומר הרבי, והנה בראש השנה הוא בחינת תשובה, שכללות נשמות ישראל תשובנה למקורם ושורשם. ראש השנה זה זמן של תשובה. אז עד עכשיו אנחנו מפרשים תשובה, מה זה תשובה? אם לא הידרתי בהדלקת נרות, אני אתחיל להדר בהדלקת נרות. אם לא דקדקתי בכל הפרטים של כשרות, אני אתחיל לדקדק בכל הפרטים של כשרות. זה נכון? זה גם תשובה. אבל זו תשובה חיצונית. אומר פה האדמו"ר הזקן, התשובה היא בשורש. ראש השנה זה דווקא זמן של תשובה אל השורש. מה זה התשובה אל השורש? בוא נראה את שוב המשפט הזה. והנה בראש השנה הוא מבחינת תשובה, שכללות נשמות ישראל תשובנה למקורה משושם, שכל אחד יהיה יותר הוא, כל אחד יחשוף את השורש שלו. זה עיקר התשובה. במה זה מתבטא? וזהו, מה קורה? בהתאסף ראשי עם, שכולם מתאספים ביחד. ראשי עם מתאספים. מה זה ראשי עם? דורש את זה הרבי. ראשי עם הם בחינות המחשבות של כללות ישראל, שהם מתאספים מאלמה דתפירודה, שנפלו במחשבותם להיות זה פונה לכאן וזה פונה לכאן. אומר רבי, מה זה בהתאסף ראשי עם? שאתה אוסף את כל הראשים. אתה אוסף את כל ראשי עם. מה זה הראשים? כל המחשבות האלה. מה זה המחשבות האלה? שכל אחד חשב, אני ראש והשני כלום. כל אחד כאילו התמקד במשהו. לא ראו שמאוחדים. זה נקרא שהראשים היו נפרדים. מה קורה בראש השנה? כולם מגיעים לשורש, כולם מתאספים מאלמה דפירודה שנפלו מחשבותם, להיות זה פונה לכאן, זה פונה לכאן, ונעשים רשות היחיד לייחודו יתברך. כאילו כולם מתאספים ביחד ונהיית רשות הרבים, רשות היחיד. כולם מאוחדים כאחד. ומסיים פה הרבי ואומר שזה בעצם הפירוש, אחד הפירושים למילה שמה ישראל, השם לא כן השם אחד. אנחנו רואים שהקדוש הוא אחד. אנחנו מתחילים שמה ישראל. מה זה שמה? שמה בצורה פשוטה זה לשמוע. לשמוע באוזן. כמו שחכמים גם אמרו, השמה לאוזניך מה שאתה מוציא מפיך. בצורה פנימית יותר שמה זה לקבל. שמה ישראל זה תקבל. תפנים את העניין. שמיעה זה קבלה פנימית. וכאן האדמו"ר הזה כן מביא לנו פירוש חדש בשמה. הוא אומר, שמה זה מלשון לאסוף. מאיפה הופיעה המילה שמה לאסוף? הוא מביא הפסוק, אומר הרבי, שמה ישראל, שמה לשון אספה, לאסוף את כל הניצוצות, מלשון וישמע שאול את העם. מה זה וישמע שאול את העם? שאול אסף את העם. אז איך התנך משתמש בביטוי את, לאסוף את כולם? וישמע. אז לפי זה אומר הרבי, מה זה שמה ישראל? תאסוף את כל הבחינות שלך אל האחדות. ומסיים הרבי את מה שרצינו היום לקרוא, וזהו דרך כלל. זאת אומרת, זאת התשובה הכללית של ראש השנה. זאת אומרת, זו המהות הכללית של כל התשובה של ראש השנה, זה בעצם לנגוע במקום הזה של ההתאחדות, שהנשמות יוצאות מהפירוט שלהם ומגיעות להתאחדות, ומה המבחן של ההתאחדות? גישה נכונה ואמיתית אחד לשני. גישה של מעגל, גישה של שוויון. ומה זאת הגישה של שוויון? הידיעה שכל אחד הוא יש בו מעלה על השני, ואחד צריך לשני, ואי אפשר, אחד לא יכול בלי השני. עכשיו הרעיון הזה, כמו שאמרנו, רעיון כמו שהרבי כאן דורש אותו, קודם כל בכללות הנשמות, מסביר לנו מה זה להיות אנחנו, לעלות הנשמה לשורש, להתאחד. אבל זה נאמר, להתאחד עם מי? לקיים ואהבת לאחר כמוך בצורה פשוטה, או בלשון של חכמים, הווה שפל רוח בפני כל אדם, תרגיש את מה שחסר לך לפני כל אדם, וכמובן גם הוא צריך להרגיש מה שחסר לו כלפיך, וכאן בא מקום ההתאחדות הזאת. אבל הרעיון הזה, או התפיסה הזאת, כמה שהיא חשובה ונכונה והכרחית לגבי הסתכלות כלפי כל עם ישראל, טוב, אני לא יכול להגיד שקבוצות כאלה ואחרות הן חסרות ערך, רק הקבוצה שלי היא הכל. כן, גם בקבוצות האחרות יש הרבה מעלות שצריכים להיות שפל רוח בפניהם. אל תסתובב בעולם, אני וקבוצתי זה הכל ואחרים כלום. יש הרבה מה שיקר ונעלה בקבוצה שלך, אבל יש גם באחרים כך. ככה זה נכון, לא רק בקבוצות, זה נכון גם לגבי כל בודד בעם ישראל, צריך לאהוב את כולם, ואהבת לך כמוך. אבל כל זה, לא פחות מזה, ועוד יותר מזה נוגע וחשוב, שאנחנו מגיעים למעגלים הקרובים. כשמגיעים למעגלים הקרובים, זה אותם מעגלים של הבית. שמה שבתוך הבית, שמה ההכרח להגיע לשוויון אמיתי והתאחדות, הוא כבר קריטי, הוא מהותי ביותר. כי כשאתה, יש לך מילים לא נכונות על קבוצות רחוקות, או כשיש לך תפיסה לא נכונה, אתה לא מסוגל לאהוב את ה, כמו שהרבי מביא את זה ביום יום, שיהודי צריך לאהוב גם יהודי שלא הכיר אותו אף פעם. נמצא שם אי שם בקצווי תבל, הוא צריך לאהוב אותו, כך אומר רבי ביום יום. כמו שאוהב את הקרובים אליו. אז כשאתה לא אוהב את הרחוק, בסדר, אתה לא אוהב אותו, זה לא בסדר. אבל זה רחוק, זה רחוק מהתודעה שלך. אבל כשנמצאים קרוב, המושג שנמצאים קרוב פירושו במעגל קרוב, במעגל יומיומי, במעגל ששם זה הזהות העצמית היותר פשוטה שלך, שם במעגל הזה פירוד והפרעה בנושא של האחדות, זה הופך להיות משהו מאוד מאוד מהותי, מאוד מאוד מעורר סבל, מאוד מאוד מרחיק אותנו מעצמנו, זאת אומרת, אנחנו כאילו מתרחקים מעצמנו על ידי זה, כמו שהתאחדות זה לנגוע, להעלות אל השורש, להגיע לאותו מקום ששם אנחנו באמת אנחנו, זה מתבטא בהתאחדות. והמשל כאן שהרבי אומר, איך מגיעים, או הצורה הזאת של העיגולים, איך מגיעים להתאחדות, זה דרך התבוננות מאוד מאוד חשובה, שיכולה לעזור לנו מאוד לתפוס, מאוד לתפוס את הגישה הנכונה בתוך הבית. גישה נכונה לתפקידים בתוך הבית. כי התפקידים בתוך הבית, או בכלל, בכל אחד יש לו את התפקיד שלו. ויש תפקידים, כמו שכתוב כאן, שמבטאים ראש. ויש תפקידים שמבטאים חוטב עצים ושואב מים. זה תפקידים שונים. יש בחינות מסוימות שהן יותר נעלות. יש בחינות אחרות שהן פחות נעלות. אבל דווקא התפיסה הפנימית צריכה להיות שזה לא משנה כל כך איך נראה התפקיד החיצוני שלך. אתה, או איך נראה התפקיד החיצוני של השני. כי כשאתה רואה אותו בתפקיד חיצוני כזה או אחר, אתה יכול לזלזל בו, לבוז לו. נו, אתה כזה. נו, ככה אתה. זה רק מה שהצלחת לעשות בחיים. אני חלמתי על... היה לי דמיונות, היו לי חלומות על משהו כזה וכזה. נו, וזה, זה מה ש... וגם אם לא, כשאומרים את זה, זה כבר בעיה חמורה ביותר. לפעמים לא אומרים את זה. לפעמים חושבים את זה. ולפעמים לא חושבים את זה אפילו בגלוי, אבל חושבים את זה ככה בעלם. שאנחנו לא מסוגלים באמת לכבד את השני במשהו. ואז אנחנו מחשבים את עצמנו, כמו שעל הפרשן של אדמו"ר הזקן, אנחנו ראש, ואתה לא. עכשיו, כל ההסתכלות הזאת היא בעצם בשורש, היא פירוד. זה לא, אתה לא אתה, כי אתה לא רואה אותו מה שהוא. כי אם היית רואה אותו, אם היית באמת קרוב לעצמך, הנשמה הייתה מתעלה לשורש, אז היית מבין את אותה בחינה שכל הציור הזה בכלל לא נכון. וזה לא משנה מה נראה הצד הגלוי. כי באמת יש לו חשיבות אמיתית שאתה צריך לו, הוא משלים אותך. אז אמרנו, זה נכון לגבי כל יהודי. אבל אנחנו יכולים מיד לשער כמה זה ברור, בוטה, בבית. כמה זה חד שם, כמה שלא רואים את זה שם, שכל אחד הוא נפרד, כמה זה באמת בעיה במקום הזה. הרי כאן זה כל כך, כאן זה כל כך חד וברור, הנושא הזה שכל אחד צריך את השני. וכל אחד יש את התפקיד שלו. אז אם כל אחד צריך את השני, מה צריכה להיות הגישה? אתה צריך להיות איפה שפל רוח לפניו. מה זה להיות שפל רוח בפניו? מאוד לכבד אותו. מאוד לתת לו את המקום שלו. כי הרי הוא משלים אותך. וכשאתה אומר, מה לי לכבד אותו כי הוא ככה וככה וככה, והוא עושה ככה וככה וככה, כשאתה מסתכל כאן, סימן שיש כאן משהו מאוד לא, אתה לא מחובר אל עצמך, ואתה חושב, אתה נמצא בתוך דמיון, אבל אתה בעצם נופל לתוך אותה קליפה חיצונית. לכן לא פלא שכשהרמב״ם מונה בספר בהלכות אישות, הוא מונה איך צריכים להיראות היחסים בין בני זוג, אז המשפט הראשון שהוא מתחיל אומר כך, הוא אומר לבעל, הלשון שהוא, יש שם ההלכה שמתייחסת לבעל כלפי האישה, ההלכה שמתייחסת לאישה כלפי הבעל. אז בהלכה של הבעל כלפי האישה הוא משתמש ביטוי, אוהב את אשתו כגופו ומכבדה יותר מגופו. זה הלשון. כדי שזה משהו מאוד מאוד עמוק, צריכים אהבה, אהבה מאוד גדולה, אהבה כמו את עצמך, אוהב את אשתו כגופו, אבל צריך כבוד. והכבוד שהוא יותר חשוב, אפילו יותר מגופו. כי מה זה בעצם הכבוד? כבוד זה האחדות. זה היבש שפלוי בפני כל אדם. זה המקום שבעצם אומר שאתה רואה בו את מה שהוא משלים אותך. אתה רואה בה את מה שהיא משלימה אותך. אותו דבר, אחר כך גם הרמב"ם מתייחס לאישה. הלשון שלו שמכבדת את בעלה יותר מדי. יותר מדי הכוונה יותר מהמידה. זאת אומרת, לא על פי המידה, היא צריכה לכבד אותו מעבר למידה. זה הלשון שמכבדת את בעלה יותר מדי. למה היא צריכה לכבד אותו יותר מדי, יותר מהמידה? שוב, בגלל אותו עניין. מה זה אותו עניין? זאת אומרת, צריך איזה מקום פנימי, צריכים מקום פנימי שבו אנחנו רואים את המקום האמיתי של השני. והסתכלות כזאת, שבה אנחנו רואים את המקום האמיתי של השני, הסתכלות כזאת זה בעצם הסתכלות של מעגל. זה הסתכלות שיוצרת אחדות בתוכנו. וכאן אנחנו רואים פה במאמר של האדמו"ר הזקן את החידוש הנפלא הזה, שנתינת היבש שפל רוח בפני כל אדם, נתינת המקום האמיתי לשני, זה לחזור אל עצמנו, זה לחזור אל השורש. זאת אומרת, זה כאילו כשהנשמה עולה אל שורשה, המבחן שהיא עולה אל שורשה, זו אותה התאחדות. איך תדע אם אתה קרוב לעצמך או רחוק מעצמך? זו אותה התאחדות. עכשיו, זה נכון, הדברים האלה הם נכונים תמיד. בוודאי תמיד לגבי כולם ותמיד בבית, כי זה גישה בריאה ואמיתית שמראה את הצד הרוחני הפנימי של החיים. אבל כשמתקרבים לראש השנה, וראש השנה זה בדיוק הצד הפנימי של ראש השנה, זה מה שעכשיו למדנו, מה שאומר פה אדמו"ר הזקן, שבראש השנה כולם חוזרים אל השורש. מכוח החזרה אל השורש, משם באה ההתאחדות, ההתחדשות בפועל. אז בוודאי שאחד מההכנות העיקריות שאנחנו צריכים להתכונן לראש השנה, לפי מה שאדמו"ר הזקן מלמד אותנו, אחד ההכנות העיקריות, לכן קוראים בתורה, בערב ראש השנה תמיד, את פרשת אתם ניצבים, שכל אחד ישמע את הסוד הזה שצריכים, גם אם הוא חוטב עצים ושואב מים, כולם ניצבים לפני השם אלוקיכם. זה ההכנה. אז ודאי שמבחינה פנימית, מה זה ההכנה הזאת? שצריכים להתחזק מאוד בנקודה הזאת של ההתאחדות עם כולם, והנקודה הזאת של ההתאחדות זה כמו שאדמו"ר הזקן מסביר אותה. התאחדות זה לא למחוק את מה את עצמך, אלא התאחדות זה שוויון אמיתי כמו מעגל, שכל אחד צריך לשני והשני צריך לו. וכמה שאנחנו מסתכלים ככה על החיים יותר, וככה שמתבוננים עליהם על החיים יותר, ככה אנחנו גם מוצאים כוחות יותר להתאחדות אמיתית, וממילא להתחדש מתוך אחדות, והיא בישועון מלך. בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל, מכוח ההתאחזות הזאת כבר אנחנו מקבלים שנה טובה ומתוקה בגשמיות, ברוחניות, בכל מה שצריכים, כי בראש שנה נקבע לנו גם הגשמיות, אבל גם החיים הרוחניים שלנו, הכל נקבע בראש השנה. כי חוק לישראל משפט לאלוקי יעקב. ובא זה בחסידות שהאלוקי יעקב, האלוקות שמתגלה ביעקב, שופטים אותה. כמה האלוקות תימשך ותתגלה, שופטים אותה גם בראש השנה. אז אם האלוקות נמשכת, כמה האלוקות תימשך, אז כמה היכולת להגיע ליחסים חברתיים אמיתיים, לאהבה אמיתית, הכל ניתן לנו. גם היכולת לאהוב, גם היכולת להתקשר, התקשרות אמיתית, הכל ניתן בראש השנה. זה נקרא משפט לאלוקי יעקב, וממילא ההכנה הנכונה לקבל שנה טובה מתוקה בגשיות ורוחניות וכל הבחינות, כמו שאדמו"ר הזקן עובד אותנו, זה להגיע שהנשמות יעלו אל שורשם כדי שיוכלו להתאחד. אתה צריך להתעלות, אבל איך מתעלים? אתה לא לוקחים סולם ומתחילים לטפס עליו, כי אתה לא תגיע לשום מקום. הסולם האמיתי לטפס עליו זה הסולם של ההתאחדות. תסדר את המערכת יחסים שלך, תאריך, תכבד, תאמין שיש לך מה לתת לכולם, לכל אחד יש מה לתת לך, סידור הדברים האלה מעלה את הנשמה אל השורש.